הרבה ביאור מטבע ברכה. כלומר, מטבע ברכה זה אומר שננסה להסביר מה זה, אנחנו מברכים כל יום, כל היום מברכים, וננסה להסביר את הפירוש הכי פשוט של המילים, מה זה ברוך, מה זה אתה, מה זה השם, מה זה אלוקנו, מה זה מלך העולם, ובברכות של ברא, מה זה בורא פרי העץ, בורא, מה זה הבורא. אז כל מילה יש לה כמובן הסבר, וצריך גם לכוון אותה. אז היום ננסה ללמוד מה העניין של כל מילה ומילה. לפני זה הבאתי לכם קצת הקדמה, קצת על המעלה של ברכות הנהנים ובכלל הברכות. ואחרי שנראה את ההקדמה, נראה את הסיבה, למה בכלל צריך לברך, נראה את הסיבה על פי הפשט וסיבה על פי העומק יותר, ואחרי זה יותר נעבור לביאורי המילים. טוב, בואו נראה את ההקדמה כאן מהפסקי תשובות, שהוא מדבר על המעלה של הברכות. הוא כותב ככה: הוא מאוד צריך אדם להיזהר שלא לשכוח מלברך על המאכל ומשקה שמכניס לפיו, וכדכתיב ולא שכחתי, ודרשינן בספרי לא שכחתי מלברכך. כן, אדם שהיה מביא ביקורים היה אומר, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. מה זה לא שכחתי? אומרים חז"ל, לא שכחתי לברך. והחמירו חז"ל במסכת ברכות בעונשו והכללה של הנהנה מהעולם הזה בלי ברכה, שהוא כמועל בקודשי שמיים וכאילו גוזל לקדוש ברוך הוא. כל העולם הזה שייך לבורא עולם. הגמרא מביאה שם סתירה. פעם אחת כתוב השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. פעם אחת כתוב שהכל של הבורא, מה הפשט? ונגמר כאן לפני ברכה, כאן לאחרי ברכה. לפני הברכה הכל שייך לבורא. כשאתה מברך אתה נוטל רשות לקחת את זה לעצמך. יוצא שאם לא בירכת, גזלת. לכן הגמרא אומרת, כאילו גוזל הקדוש ברוך הוא את הברכה ולכנסת ישראל. כלומר, אתה גם גוזל את עם ישראל, כי אם היית מברך, היה יורד שפע של ברכה לעולם, ובגללך זה לא יורד. שהפירות לא קין, אומר רש"י. וחברו לאיש משחית, יש שם לשון מאוד חריפה בחז"ל, שהוא כמו ירובעם בן נבט, שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. למה? מסביר שם רש"י, זה הסוגריים, לפי שהוא מקל, רואים אחרים למדים ממנו לעשות כן. אדם רואה אותך אוכל בלי ברכה, אז הוא אומר, שמע, זה לא כזה חשוב. אז הוא גם מתחיל לחפף בזה, ואתה גורם בצד הרוחני גם שהרבה שפע שהיה אמור לרדת לעולם לא יורד, ואתה גם מחטיא אחרים. וגורם נזק והשחתה לנפשו, הוא מאבד שפע עליון בגשמיות ורוחניות. ולכן צריך אדם להרגיל את עצמו ואת בני ביתו לא לשכוח מלברך שום ברכה לפניה ולאחריה, בברכת אשר יצר, ושאר ברכות הנהנים וההודעה, ולברך כעוגן בקול ובנחת, ובלא להתעסק בשום דבר בית הברכה. כי על זה חרף השם בעמו ושלח לנו ביד ישעיה הנביא ואמר, יען כי ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו כיבדוני וליבו רחק ממני. נכון, הנביא אומר, בפה עם ישראל מדבר, אבל הלב לא שם. כמו שהרמב״ם כותב, אתה לפעמים מתפלל, אומר הרמב״ם, שאם אתה מוזיז את השפתיים, אתה חושב על משהו אחר, אל תחשוב שזה תפילה. אולי יצאת הלכתית, אבל תפילה זה אתה נכנס לתוך המילים. כן? להבדיל אלפי הבדלות, כמו שאתה מדבר עם חבר שלך, אם אתה לא יכול לדבר עם חבר שלך, אם אתה אומר משהו שאתה לא מבין, נכון? אתה לא יכול למלמל ולדבר בטלפון. אתה חושב לפני המילים. אז שכל שכן שאתה מדבר עם הבורא, תיכנס לתוך המילים. ועל זה אמר הבעל שם טוב הקדוש, בפרשת נוח, שכל החידושים של הבעל שם טוב על התפילה, הוא כתב בפרשת נוח, את רובם. והוא כותב שם, שמה שכתוב אל נוח, בוא אל התיבה. מה זה בוא אל התיבה? את מביא רמז, תיבה זה גם תיבות המילים. תבוא אל תיבות המילים, תיכנס לתוך המילה, תשאה בה, תיכנס אליה, ותראה איך הלב שלך מתחיל לדלוק. והשתדל מאוד לכוון פירוש המילים היוצאים מפיו, ולומר הברכות בפה מלא ובבהירות, בלי לגמגם ובלי לחסר ובלי להבליע שום תיבה. כמו שנראה אולי בהמשך, קצת גם הלכתית, לפעמים אדם שמברך בטיל מאוד מהר, אז הוא לפעמים מפסס מילים, ויש גם מילים שמעכבות. כלומר, אדם אומר ברוכתה. או שהוא מדלג לפעמים השם השם. ברוך אתה השם שהכל נהיה בדברו. לא אמרת אלוקנו ולא מלך העולם, יכול להיות שלא יצאת ידי חובה. לכן יש את העצה של ראש ישיבת, זה מאוד מפורסם, הרב עזרא עטיה, ראש ישיבת פורת יוסף, היה תמיד אומר לחלק את הברכה לשלוש חלקים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ואז אתה בטוח לא מפספס, כמו מונה מאות. והשתדל מאוד לכוון פירוש המילים, אמרנו, כי נוסח הברכות נתקנו על ידי עזרא הסופר ובית דינו. הרי מי תיקן את נוסח הברכות? אנשי כנסת הגדולה. היה שם נביאים, חגי, זכריה, מלאכי. אז כל מילה שם זה בדקדוק של הדקדוקים, כמו שמביא נפש החיים, כמדומני שהוא אומר, שלתקן את הברכות, למה דווקא אנשי כנסת הגדולה, 120 זקנים וביניהם כמה נביאים? הוא אומר, אתה צריך לתקן נוסח שיש בו תיקון רוחני של כל העולמות, של כל הנשמות מעכשיו עד ביאת המשיח. זה משהו שבלי רוח הקודש אי אפשר לתקן אותו. לכן צריך מאוד לדייק במילים. ובכל תיבה ואות שבהם תמונים סודות תמירים, ולא בכדי אסרו לנו חז"ל מלשנות מטבע הברכות. כן, כמו שכתוב בספרים, שהספר הכי עמוק שקיים בעולם, אולי בערך זה הסידור. כן? כל הדברים שם, כל מילה שם, זה סודי סודות. בברכות הנאמרות כעוגן ובכוונה ובשמחה, אותו דבר כמו שהחומרה מאוד גדולה לא לברך, אותו דבר כמובן מידה טובה גדולה. בברכות הנאמרות כעוגן ובכוונה ובשמחה, סגולתן להשריש בלב האדם את עיקרי האמונה, ולפעול פעולות גדולות בשמיים, ולעורר רחמי שמיים והמתקת הדינים, והאדם עולה ומתקדש על ידי כך, והיא סגולה בדוקה לפרנסה טובה ברווח ובין הקהל. אדם שמחיים לבקות הנהנים, אותו דבר בבקת אשר יצר, נכון, מפורסם מאוד. מה שכתב סדר היום, שמי שמחיים באשר יצר, לא יצטרך כל ימיו לרופאים ולרפואות. למה? כי הברכה, כמו שאמרנו, היא מוריקה לך את כל השפע הזה. אותו דבר הוא כותב בסימן רשבית, אני אקרא את זה גם, ואז נעבור יותר לזה. ולכן חייבו חז"ל, הגמרא אומרת, מה יעשה האדם אז? אומרים חז"ל, תלך לשיעורים שמלמדים אותם, ילמדו אותך הלכות ברכות. אמר רבא, ילך אצל חכם ולמדנו דיני ברכות כדי שלא לבוא לידי מעילה, שלא לבוא לידי גזל. כביכול, כמו שאמרנו, שהוא גוזל את הקדוש ברוך הוא. כיוון שהדבר כמעט מן הנמנע, כי כל אדם טרוד על המחיה והכלכלה, וגם אם ילמד פעם אחד, לאחר זמן הוא שוכח, לכן מצינו לגדולי ישראל לדורותיהם שעשו קיצורים על ברכות הנהנים, כדי שכל אדם בכל ספק ברכות ימצא מבוקשו בלי תורך, ולא ייכשלו בני ישראל בלשונם, וכולי וכולי. לכן אומר, בדור שלנו, על אחת כמה וכמה צריך להיות בקיא בלכות ברכות, שיהיה לך ספר בבית של מה לברך על מה, כי פעם היה לך לחם, מים, בשר. היום יש לך מיני מאכלים, כל מאכל שיוצא כותבים על זה מלא ספרים בגלל המורכבות שלו, מה מאכלים על קרמבו ועל קסט, כל היום ממציאים לך סוגי מאכלים מחודשים, לכן צריך להיות מאוד בקיא בלכות ברכות, כי ידוע שברכה לבטלה זה גם יכול להיות איסור תורה, כן? לפי הספרדים, לפי הרמב״ם, זה איסור תורה, ברכה לבטלה. לכן זה לא פשוט, אדם צריך להיות בקיא בהלכות האלה, או שיהיה לו ספר, או שהיום יש טלפונים של קווי ההלכה, שיהיה לך זמין לשאול במצבים שאתה לא יודע.
יש אפליקציה.
איך? אפליקציה. או יש אפליקציות, כן. אפליקציה. צריך להיות על זה, כדי שזה, אמרנו, דבר ראשון להיות בקיא בהלכות ברכות, מתי לברך ומתי לא, וגם שאתה מברך, מאוד להשקיע בכוונה. ההבדל בין שאתה מברך ישר, אתה בכל זאת מברך שהכל. זה הבדל של עוד 10 שניות ואתה בכלל ברובד אחר, וההשפעה שלך על עצמך ועל העולם היא אחרת לגמרי עם עוד 10 שניות האלה של הכוונה. טוב, אני קורא את הקטע שמודפס בצורה שונה קצת למטה, הגדול יותר. כתוב בקדמונים, מובא בכף החיים, כי עיקר השגת האדם אל רוח הקודש הוא על ידי כוונת האדם וזהירותו בכל ברכות הנהנים, לפי שעל ידם הוא מתעלה ועל ידי זה מזכך החומר שלו ונעשה זך ומוכן לקבל קדושה. ורמז לזה יש להביא מהגמרא בבבא קמא שאומרת, מי שרוצה להיות חסיד יקיים מילי דברכות. אז רואים הגמרא שמי שזהיר בברכות הנהנים הוא נקרא חסיד, והגמרא אומרת שחסידות מביאה לידי רוח הקודש. כלומר, הגמרא אומרת, אתה רוצה להיות חסיד, יש שם 3 דעות. אחד הדעות אומרות, מי זה חסיד? מי שמאוד בקיא וזהיר בברכות הנהנים. וידוע שכמו שהמסילת ישרים כותב על פי חז"ל, חסידות מביאה לידי רוח הקודש. רואים מכאן את הרמז, מה שמובא בכף החיים. המקור של זה רבי חיים ויטל, אומר שהרי הקדוש אמר לו את זה, שתדע לך, עיקר השגת האדם לרוח הקודש זה כוונה בברכות הנהנים. למה? כי האוכל שאתה אוכל נהיה חלק מהגוף שלך. ואם אתה מכוון, אז האור הרוחני שנמצא בתוך המאכל יותר מהיר, ובסוף זה מה שזורם לך בתוך העורקים. זורם לך רוחניות ברמה מאוד גבוהה. אז זה רואים דבר גדול. בגלל שאמרתי, אולי אנשים ישאלו, מה הכוונה עיקר השגת האדם אל רוח הקודש היא בברכות הנהנים? הרי יכול להיות שאני מאוד מאוד מכוון ולא זכיתי לרוח הקודש. אז אמרתי, אם ישאלו, אז בגלל זה הבאתי את הקטע הבא כאן של הרב זילברשטיין, שזה סוגיה בפני עצמה, אבל הבאתי את זה מאוד בקצרה, מה זה העניין של רוח הקודש? כידוע, יש הרבה רמות בהשגה של אלוקות. יש נבואה, יש רוח הקודש, יש גילוי אליהו בעקיץ, גילוי אליהו בחלום, יש חלום דקדושה, יש בת קול, וזה דרגות מתחת לדרגות, כן? כמו שכתוב, משה רבנו היה ראש לכל הנביאים, לא קם נביא כמשה. דוד המלך היה ראש של כל בעלי רוח הקודש. וככה עם הדורות זה פחד והלך, והגאון מבין למסביר שזה היה זה כנגד זה. כלומר, שמתי שהיה היצר של עבודה זרה, היה גם נבואה. חז"ל ביטלו את היצר של העבודה זרה, ככה הגמרא עומד ביומה, באותו רגע גם התבטלה הנבואה, עליה עדיין רוח הקודש. ולאט לאט זה פחת, עד שהיום הבן ישחי כותב, יש לנו אפילו גילוי אליהו, אין לך בעקיץ כמעט, יש לך בחלום, והוא מסביר שם דיירד. אז יכול האדם להגיד לך, מה הכוונה שערי הקדוש, שהיה חי לפני 500 שנה, הוא אומר, עיקר השגת רוח הקודש היא בברכות הנהנים. הרי היום אין רוח הקודש, לכאורה אולי, או שיש ברמות אחרות. אז בואו נראה משהו מאוד מעניין. אומר הרב זילברשטיין ככה, הרמב״ם בפרק ח' בהלכות לולב, יש שם מחלוקת בין הרמב״ם לרייבד, לגבי הדס שנקטם לו הראש. כן, נחתך הראש, השפיץ של הדס נחתך, האם הוא כשר או לא? הרמב״ם פסק שהדס הזה כשר, והרייבד כותב שהוא פסול. והרייבד, אחרי שהוא חולק על הרמב״ם, הוא מוסיף כמה מילים מאוד תמועות. הוא אומר ככה, וכבר הופיע רוח הקודש בבית מדרשנו מכמה שנים, ואלינו שהוא פסול. והרייבד כותב את זה בכמה מקומות. הוא כותב את ההלכה שוב, הוא אומר, ונשמע רוח הקודש בבית מדרשנו כמונו. מה הפשט שם? נשמע רוח הקודש בבית מדרשנו. אז הפשט זה נשמע כאילו, לא יודע, יצא לזה בת קול ואמרה הלכה כמו הרייבד. והכפות מרים, הוא כותב על זה, הוא כותב ככה, תמה הרי לא בשמיים, מדבר ראשון צריך להבין מה זה רוח הקודש. לכאורה אמרנו שהיה ירידת הדורות, אז אולי באמת היה שם רוח הקודש, מה הפשט בזה? דבר שני כידוע, אי אפשר לפסוק על פי רוח הקודש. הגמרא המפורסמת, לגבי תנורו של הכנאי, נכון? לא בשמיים, גם אם יוצאת בת קול ואומרת זה לא ראיה. אז לכאורה מה הרייבד בא להגיד כאן? אז יש חתם סופר מאוד מפורסם, הוא מביא אותו כאן. אומר חתם סופר שאין כוונת הרייבד על רוח הקודש במדרגת נבואה. אומר חתם סופר שהרייבד כתב רוח הקודש, הוא לא התכוון שהוא קיבל עכשיו נבואה. אלא מה הוא התכוון? אלא רוח השם על עוסקי תורה לשמה, אשר זוכים לכוון אל האמת. אומר, אדם שלומד תורה לשמה, הוא זוכה לכוון לאמת. הוא זוכה לבהירות כזאתי, שהוא זוכה לקלוע לשערה, ואומר החתם סופר, אתה זוכה למוח, לגדלות המוחין, יותר מהכלי שיש לך. אתה פתאום קולט שאתה מרגיש שיש לך איזו הערה רוחנית בהבנה של השכל. הוא אומר, זה נקרא השגת רוח הקודש. רוח הקודש זה לא רק איזה מראה נבואי. רוח הקודש זה שיש לך השגה לכוון למיטה של תורה. ואפילו אם לטבע חוכמתם, אומר החתם סופר, ושכלם לא ישיגו ידיהם תושייה כזו, לפי המדרגה הטבעית שלו, הוא לא אמור להגיע לרמת כזאת של הבנה. מכל מקום, הקדוש ברוך הוא בחסדו, נותן חוכמה למי שרוצה חוכמה לפי שעה. אז זה נקרא השגת רוח הקודש. הרייבד כתב, כבר נשמע רוח הקודש בבית מדרשנו, הוא בא להגיד, אני זכיתי לכוון לתורה לשמה. אומר, אנחנו הרגשנו שלמדנו את הסוגיה לשמה, וזכינו להשגה כזאת לכוון לאמיתה של תורה. אותו דבר כותב החזוניש, אומר החזוניש באגרות, כתב שבהירות המוחין והארת פנים עם שמחת הלב שזוכה להם הלומד בהבינו עניין על בוריו, הוא השתלשלות ממדרגת רוח הקודש שממנו נשתלשל רוח הקדושה זו. אומר, לפעמים אתה לומד סוגיה, ואתה רואה שאתה, יש לך איזה בהירות מאוד גדולה, והכל יוצא לך טוב, וזה לא רק הבנה טובה בשכל, אתה מרגיש איזה בהירות ושמחת הלב, איזה בהירות מאוד גדולה שגם קשורה לרגש. הוא אומר, זה השתלשלות מרוח הקודש שגם אפשר לזכות לה בימינו. זה מה שהוא כותב כאן, הוסיף על כך המשנת יוסף, כך הוא רוצה להסביר את התפילה שלנו בימים נוראים, שכתוב, סליחות, אל תשליחנו מלפניך, ורוח קודשך אל תיקח ממנו. עכשיו, אם היינו נביאים, אני מבין את הבקשה, השם תשאיר אותי נביא, רוח קודשך אל תיקח ממנו. אנחנו עדיין לא זכינו להיות נביאים, אז למה אנחנו מתפללים? על מה שאמרנו עכשיו. רוח קודשך אל תיקח ממנו, כלומר תשאיר לנו את הערבות ואת הבהירות הזאת שיש לנו בלימוד. כשאדם לומד תורה והכל מתיישב לו טוב, יש לך בהירות ומתיקות, על זה תשאיר לנו. זה מה שהוא כותב, אני קורא את השתי שורות האחרונות שלו, שאותו רגע של נעימות התורה שהיה לנו כאשר העיר לנו המוח בהבנת עניין התורה, ישאר לנו ערבות נעימות התורה. ונראה, דמה שתקנו לנו קדמוננו לבקש בתפילת קדושת כתר בימים נוראים על רוח הקודש, על דגה זו נאמר. אותו דבר, יש איזה סגולה לבקש רוח הקודש בתפילה שם בימים נוראים, הוא אומר, זה יכול אותו עניין. על רוח הקודש לפי המדרגה של דורותינו, שמה זה כמו שאמרנו, זה השמחה והבהירות שיש לך בלימוד, על הרגש הגדול הזה, זה נקרא רוח הקודש. לפי זה, אדם שזהיר היום מבקות הנהנים, לפי מה שאמר הרי הקדוש, אז הוא יזכה לדבר הזה. פתאום אתה תגיע ללימוד, אתה תגיש שזה בהירות מאוד גדולה. אתה תגיש שזה הערה בשמחת הלב שמלווה אותך ביום יום, בגלל שהנשמה שלך כבר יותר מזוקחת, עד יותר קשובה, הגוף שלך יותר קשוב לדרגות הנשמתיות שבך. טוב, עד כאן ראינו את החשיבות ללמוד יחוד ברכות, חשיבות לברך בנחת ובכוונה, וגם השכר מאוד גדול שאדם זוכה להם גם בגשמיות וגם ברוחניות. עכשיו, לפני שנעבור להסבר של המילים, יותר נדון למה בכלל צריך לברך. מה המקור לזה שצריך לברך על מאכלים, ומה העניין של זה. אז קודם כל נראה את הטעם על פי הניגלה, על פי הפשט. אומרת הגמרא, מה זה? אומרת הגמרא בברכות למדי. הגמרא שם דנה בריחות בכל העמוד שמה, מה המקור לזה שצריך לברך, והמסקנה של הגמרא זה השורה הזאת. אלא סברהו, אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלי ברכה. מסקנת הגמרא, לא לומדים את זה מפסוקים, זה סברה. סברה פשוטה. לא ניכנס לסוגיה, אם לדאורייתא דרבנן עכשיו כסברה, זה תמיד מהתורה, אבל אומרת הגמרא, זה סברה פשוטה, אסור לאדם שיהנה מהעולם הזה בלי ברכה, סברה מאוד פשוטה. אומר רש"י, למה? למה זה סברה פשוטה? דכיוון שנהנה צריך להודות למי שברם. כמו שהרב קוק כותב בהרבה מקומות, היסוד הפשוט של החיים, שהרב קוק כותב שממנו גם יצמח כל הישועה של כל העולם, זה הכרת הטוב. הכרת הטוב זה הבסיס הכי חיוני לבן אדם, לא סתם הורים מחנכים את הילדים שלהם בגיל אפס, קודם כל הכרת הטוב. תגיד תודה, הביא לך סוכריה. למה זה כזה חשוב? זה מאוד חשוב. הכרת הטוב זה הבסיס שעליו הכל נשען, אומר הרב קוק. אותו דבר כאן רואים את זה ברש"י. מאיפה אתה יודע שצריך לברך? ברור שצריך לברך. אתה נהנית, לא? קיבלת הנאה, ברור שאתה חייב להכיר טובה למי שברא לך את אותה הנאה. אז לפי רש"י, הסברה הפשוטה שחז"ל אומרים, זה עניין של הכרת הטוב. כן, הרב קוק מעריך שם איך זה מביא לתיקון כל העולם, כי בסוף הוא אומר שברגע שאתה מכיר טובה לקדוש ברוך הוא, פה שנראה עוד מעט בהמשך, זה גם קשור לזה קצת, וכל העולם יכיר טובה, אז אתה אומר, רגע, כל הטובות שליוו אותי מתחילת בריאתי עד עכשיו, ולפני שנבראתי, ובכלל זה שנבראתי, וגם לעתיד לבוא, זה הכל מהבורא, אז זה יעורר אצלך חשק עצום כביכול להחזיר טובה לבורא, וזה יקרב אותך אליו. כל העולם ירצה להתקרב לבורא אחרי שהוא יבין שכל הטובות שהיה, שיש לו וגם שיהיו לו בעתיד, הקודם מהבורא, אז יהיה לך מאוד רצון להידבק בו, ואז ממילא כבר העולם יגיע לתיקונו. אותו עיקרון כותב רב צדוק הכהן ברסיסי לילה, הוא כותב ככה: עיקר עסק האדם בעולם הזה הוא האמונה. מה עיקר העסק שלנו בעולם הזה? זה אמונה. יכול להיות שיש לך גם מפעל מאוד גדול, אז זה עסק צדדי. עיקר העסק שלך זה אמונה. כל החיים אדם לומד אמונה. לא, לא משנה מה, אדם מתחתן, נולד לך בן, יש לך פנצ'ר, הכל, זה אתה מניות בעסק הזה שנקרא אמונה. אתה מחזק את האמונה ואת הביטחון שלך בבורא. כמו שאמרו חז"ל, באי נברא עולם הזה. הגמרא אומרת, כי ביה השם, כתוב בפסוק, כי ביה השם צור עולמים. אות יוד ועוד אי, נכון? זה כי ביה השם צור עולמים. אומרים חז"ל, באות יוד נברא העולם הבא. באות אי נברא העולם הזה. אומר, מה זה אומר שהעולם הזה נברא באות אי? באי נברא העולם הזה, והיא אי אחרונה, כמו שמובא בזוהר, מידת אמונה. כמו שנאמר, ואמונתך בלילות. עולם הזה הדומה ללילה. כלומר, יש לנו את שם השם, שזה שם הוויה, אות יוד, אות אי, אות וו, אות אי. האי האחרונה, שהגמרא אמרה, שבאות אי נברא העולם, זה רומז לאות האחרונה, האי האחרונה של שם השם. שהיא רומזת למדרגת האמונה, אומר הזוהר. העולם הזה נברא עם האות של האמונה, כי כל העסק בעולם הזה זה אמונה. ואמונתך בלילות, זה העולם הזה שדומה ללילה כלפי העולם הבא שהוא דומה ליום. אמונתך בלילות, העולם הזה דומה ללילה. ולמה העולם הזה דומה ללילה? וטעם החשכות שבו הוא משום יצר הרע שמחשיך. וזה מה שחזל אומרים, והיינו בראתי יצר הרע, שכן נברא העולם ברישה חשוכה, והחושך הוא מכלל הבריאה בעולם הזה. וכו' וכו'. ובבוקר חסדיך חסד לאברהם היינו כל יותר לבותיו לשמיים. כלומר, אומר כאן רב צדוק, העולם הזה נברא באות אש, זה רומז לאמונה. כי העולם הזה הוא לילה, כמו שכתוב, והיה ערב והיה בוקר, העולם התחיל מחושך, וחושך על פני תהום. החושך הזה זה האסתר, עולם נקרא עולם, משון העלם. אתה לא, אדם יכול לחיות כאן, והוא לא מרגיש את היד האלוקית, יכול לחיות כאן באסתר. הקדוש ברוך הוא מחיה אותו כל רגע, והוא לא מודע לזה. על אדם שמכניס לו אמונה בחיים, הוא בעצם מאיר את העולם הזה. זה העבודה בעולם הזה, להאיר את החושך של העולם הזה. איך עושים את זה? זה מה שהוא כתב. זה שאתה יודע שכל ההנאות שיש לך וכל השפע שאתה מקבל זה משמיים. ברגע שיש לך את הידיעה הזאת, אתה שברת את החושך. כלומר, אתה צועק לכל העולם, והאלם הגדול שיש כאן, יש בורא, יש מנהיג לבירה. בזה אתה מאיר את העולם הזה. עכשיו אני קורא את הקטע השני. הוא אומר רב צדוק, לפי זה, זה הכוונה שחז"ל תקנו לנו את ברכות הנהנים. למה? ועל זה תקנו חכמים ברכת הנהנים קודם השיקוע בהנאה. כלומר, חזר אומרים לך, אתה בא ליהנות, רוצה לאכול בורקס, לפני שאתה נהנה ואוכל את הדבר הגשמי הזה, יש כאן הרבה כביכול חושך. אני גשמי, תוך עולם גשמי, רוצה לאכול משהו גשמי, ולא רואה כאן שום יד אלוקית. תעצור, ואתה עולה למקום הכי גבוה. אתה אומר, גם את הגשמיות הזאת אני יודע שהבורא מחיה. לכן מכל הנהנים אומר הרי הקדוש, איך זה מגיע, מביא אותך לרוח הקודש? כי זה חיבור לא נתפס, אתה בשיא הגשמיות, ומחבר את זה לשיא הרוחניות, כן? כמו שמעתי פעם, הרב פרץ איינורנו, גם אומר חזק. אומר, אדם אכל 3 בורקסים, 4 בורקסים, לא יודע כמה, צריך על המחייה, כן, לא יודע, 2 כבר אולי. מברך על המחייה, מה אתה אומר בעל המחייה? אתה אומר, אחרי מה שם לוקנו עלינו, ובני ירושלים מהקודש, במה בבן, נכון, ועלינו לתוכה, סמכנו בבניינה. אומר, וואו, פופ, פופ, איך הגעת מהבורקס לירושלים, אתה כבר במשיח, עיר ציון, אכלת בורקס פטריות, לאן נפת? אתה רואה שזה ככה. למה? כמו שאומר רב צדוק, זה חידוש עצום. אתה אוכל ומזין את הגוף עם דברים גשמיים, ואתה אומר, בתוך עשייה, אסתר הזה, אני יודע שהכל מחובר לירושלים, למקדש, כי זה האמת. לכן אדם שמברך ברכות הנהנים, הוא בעצם עושה את עיקר העסק שלו בעולם הזה. זה עסק האמונה, שבתוך הגשמיות הוא מאיר את הרוחניות. אני עכשיו קורא עוד פעם את השורות המודגשות, ועל זה תקנו חכמים ברכת הנהנים, קודם השיקוע בהנאה. אז יאמר הברכה, ברוך אתה, בנוכח, אתה אומר כאילו השם מונח מולי, אתה לא אומר ברוך הוא ברוך שמו, אתה אומר ברוך אתה. בנוכח הוא מכיר שכל הנאותיו מהשם יתברך. ולכן חז"ל אומרים, זהו אמונת, זה סדר זרעים, שמאמין בכלל עולמים וזורע. הוא מקבל הנאותיו מהשם יתברך, הגם שהוא במחשך מעשהו, על זה אמר חבקוק, צדיק באמונתו יחיה. בדבר זה חבקוק אמרו, שהוא מסית על ידי דנאו כבר טוב, יש כאן גם דברים עמוקים, וזהו העצה בעת שיקוע האדם, עכשיו אני קורא את השורה המודגשת השנייה, וזהו העצה בעת שיקוע האדם בעולם הזה, אל יזוז ממנו על כל פנים אמונה פשוטה, דה הכל מה שמתברך ואין עוד מלבדו. אומר, אל תקפוץ אפילו עכשיו לכוונות עמוקות בביקות הנהנים. אפילו תכוון את הפשט, אתה אוכל במקום מאוד גבוה. תכוון, אני יודע שאני אוכל בורקס, מי נתן לי אותו? בורא עולם. הידיעה כביכול הקטנה הזאת היא שוברת עולמות. כי אתה פשוט חיברת את ההנאות, כל ההנאות שיש לך, אתה אוכל, אתה נהנה. אכלת, אתה ראית זה משהו יפה, שביקות הריאה, ראית, לא יודע, ראית, אתה אומר ביקות הלבנה. כל הברכות האלה באים להגיד לך, אני מודע שכל ההנאות וכל השפע שאני מקבל זה מיד השם. הדבר הזה מביא אותך למקומות הכי גבוהים, הוא אומר.
יש עליהם חובה גם לשכנע כאלה שהם לא מאמינים
בני מאמינים? מה, לברך? או, אז אם אתם זוכרים, מזמן, מזמן עשינו סוגיה, זה היה יחסית מזמן. האם מותר להביא אוכל לחילוני? כן? אינסטלטור בא אליך לבית, האם אתה יכול להציע לו קפה, ואתה יודע שהוא לא יברך. אז הרי אם אתם זוכרים, היינו סוגיה מאוד גדולה באחרונים. מפורסם הרבה מביאים, זה מחלוקת גדולה. אבל כעיקרון, באמת, הפוסקים כותבים למעשה, הכי טוב זה לשכנע אותו לברך בצורה מכובדת, כן? או שנגיד, אתה יודע שהוא רחוק בתורה ומצוות, אז תגיד לו, אני מכוון להוציא אותך ותשתה אתה משהו, והוא יענה אמן, נגיד. ואם הוא, אתה יודע שעדיין לא, אז הרב ירבך עדיין מתיר, כי הוא אומר שזה בסוף יקרוב אותו ליהדות. כי אם מישהו יעבוד אצלך בבית 3 שעות ולא יצאת לו מים, הוא יגיד, תראה את הדתיים האלה וזה וזה. אז כן תציע לו. אבל לפני זה, כן אתה צריך לעשות איזה משהו, שכן אולי לעורר אותו לזה. אולי לבקש בצורה מכובדת. ורוב הפעמים גם אנשים יברכו. אני בבית שהרבה פעמים ראיתי פתאום, הוא נראה לך עם קעקועים וזה, פתאום הוא סולף לך הכיפה וזה, הוא שם את היד, מברך. כולם מברכים בסוף. במיוחד שהוא רואה שאתה כאילו דתי וזה, ואתה מכבד אותו, אז הוא יברך. אבל כמו שאתה אומר, נכון, בגלל הדבר הגדול הזה, כן צריך לעודד אנשים לזה. בצורה מקרבת, כן? לא בצורה עכשיו דורסנית כזה. כן, טוב. וכולי וכולי, טוב, בצדו כאן מעריך מאוד בזה, אנחנו נדלג הלאה. אני רואה מכאן, לפי רב צדוק, שמה העניין של ביקורת הנהנים? אמרנו, הגמרא אמרה שהמקור לזה שצריך לברך, זה סברה פשוטה של הכרת הטוב. ואמר לנו רב צדוק, עוד טעם על פי הפשט, אתה נהנה, אתה יורד, אתה כביכול יורד רוחנית, אתה אוכל משהו גשמי. אל תרד רוחנית, תזכור שכל הנאות שלך מהבורא. והוא אומר שזה מטרת האדם בעולמו, זה העסק של האמונה. אתה יכול לאכול בורקס וסתם אכלת בורקס, אתה יכול לאכול בורקס ואתה עושה את הדבר הכי גבוה שאתה יכול לעשות היום. לזכור שבתוך העולם הגשמי, אני אומר, יש מנהיג לבירה. לכן מאוד חשוב גם הכוונה כאן. אוקיי, ככה גם משמע ברמב״ם. כותב הרמב״ם, הפכתי עמוד, אני בעמוד, טוב, נראה כמו סתם, עמוד 3. אומר הרמב״ם, נמצאו כל הברכות, כולן 3 מינים. הרמב״ם מחלק את הברכות ל3 קבוצות כלליות. ברכות הנאה, כלומר יש ברכות הנהנים, שזה על אוכל ושתייה וכו'. יש ברכות המצוות, כמו להניח תפילין, כן, על נטילת תולב, שזה ברכות על מצוות. ויש ברכות הודעה, שזה שבח והודעה, כמו ברכות השחר, או ברכת הרעמים, זה ברכות השבח. שאין דרך שבח והודעה ובקשה. אומר הרמב״ם, מה העניין של כל הברכות? כדי לזכור את הבורא תמיד ולירא ממנו. אומר הרמב״ם, זה מטרת הברכות. כשאתה מברך, אתה בעצם עושה לך אזכור, יש בורא לעולם, יש בורא לעולם. אתה עובד, אתה קצת נכנס לגשמיות, שותה מים, יש בורא לעולם. את כל פעם אתה נזכר שם שמיים שגור על פיך, וזה מביא לך יראת שמיים.
אם אני מתייחסים למה שאחרי שאחדת לברכה מן שלום, לברכה האחרונה, אם מתייחסים
פה לדברים האלה רק... אותו דבר, למה? לא, ההפך, ההפך. מקור, הברכה היחידה שהיא מהתורה, זה ברכת המזון, היא ברכה האחרונה.
זה כן, אני מדבר על ברכות המן שלום.
נכון, גם מן שלוש, הגמרא דנה בהכל. אפילו ברכה האחרונה היא אפילו יותר חמורה מברכה הראשונה. דבר ראשון, נהיה לי גם יותר ניכר שם הכרת הטוב. כלומר, נהנית, תברך. כמו שחזל אומרים, וכמו שאמרתי, הברכות הדאורייתא יותר מצינו אותם בברכה האחרונה, ברכת המזון, מעין שלוש מחלוקת ראשונים, חלק אומרים שגם מעין שלוש היא דאורייתא. כלומר, ברכה ראשונה, כל השיטות היא דרבנן. ברכה האחרונה... לא, נהיה לו דעותו טעם. כל הטעמים שאמרנו הם קשורים גם ברכה האחרונה. נהיה לה אפילו יותר. דבר ראשון, זה גם קשור להכרת הטוב, נהנית, תברך, וגם לזכור את הבורא. במיוחד אחרי שאתה שבע, הגמרא אומרת שהסובע יכול להשכיח את האדם מהבורא. כמו אומרת, הרבה פעמים, השמנה כביכול בגשמיות, יש לך דפים שם, רב מרדכי. הברכה האחרונה, אפילו יותר ניכר, כן. האדם מלא בסוף, הגמרא אומרת, הוא יכול לשכוח את הבורא. שאדם הוא מאוד, אפילו שבע גשמית, הגמרא אומרת, זה מביא איזה גאווה כזאת. כאילו, בדיוק, שמנת אבית הקסית. רב מרדכי, כל אותו יראה. נכון, שמנת אבית הקסית, אומרת הגמרא.
נטשת.
ונטשת, נכון, אחרי זה נטשת, כן? מה לקרס זין לבישה, הגמרא אומרת, קרס מלא זה מביא לעבירות, אלא דווקא שאתה שבע, אתה אומר, וואו, וואו, יש בורא לעולם, זה אפילו יותר ניכר. הטעמים האלה גם שייכים לכן וגם בברכה האחרונה. טוב, עד כאן ראינו את הטעם יותר על פי הפשט. אמרנו, על פי הפשט, למה מברכים? סברה פשוטה, הכרת הטוב, ולזכור את הבורא תמיד, אמרנו, העולם הזה הוא חושך, ואני מאיר אותו באור האמונה, לדי זה שאני מזכיר את הבורא. עכשיו נביא טעם על דרך הסוד, לא שאני מבין בקבלה, אלא הכוונה שזה טעמים קצת יותר עמוקים. אוקיי, אומר בני יששכר, הוא כותב ככה, בחודש אדר מאמר אלף, הוא כותב ככה. דעדוע עניין, כן, בני יששכר, יש לו ספר, בני לרבי למלך מדינוב, אם אני לא טועה, שהוא קורא לספר שלו בני יששכר, כי הרב שלו גילה לו שהוא, הנשמה שלו משבת יששכר. הוא קרא לספר שלו בני יששכר, והספר הזה מחולק, על כל חודש הוא מסביר את המהות של אותו חודש על פי הפן הרוחני שלו ומה העבודה הרוחנית שלו באותו חודש. אז הוא כותב ככה על חודש אדר, הוא אומר ככה: דידוע עניין הברכה הוא לברר הטוב מן הרע שנתערבו בחטא אדם הראשון בעץ הדעת טוב ורע, והנה כל החושים נזכרו שם, והנה יש בכולם סוד הבירור. ואסביר לך העניין באכילה וממנו תקיש של השאר. המאכל המגושם אשר האדם אוכל, הנה הטוב והמובחר והיפה נברא ונעשה דם באדם והוסיף לו חיותו, והרע נדחה לחוץ. כלומר, הוא אומר כאן בני יששכר סוד מאוד גדול, נגיד אותו בקצרה. הוא אומר, המקור שזה בתחילת המקובלים, רבי חיים ביטל כותב, מחטא עץ הדעת טוב ורע, אז כל העולם הזה התערבב טוב ורע. בכל דבר יש, יש בו גם צדדים טובים, גם צדדים רעים. הדברים פחות מוחלטים. יש גם אמת מוחלטת לכאורה בעולם כמובן, כן? יש תורה, עבודה זרה ודברים כאלה. אבל דבר גשמי, כמו שבעל התניא, היום זה יוטט כיסלב, בעל התניא קורא לזה קליפת נוגה בספר התניא. כלומר, אומר הבעל התניא, העולם הזה מחולק לשלוש. יש דברים שהם ודאי רעים, כמו עבירות, ודאי אתה לא נוגע בהם. איך אני מעלה חזיר לקדושה, איך אני מתקן את התיקון שלו, בגלל שאני לא אוכל אותו, אל תגע בו. זה חלק אחד בעולם. כאן נגיד חלק שחור, אוקיי? יש חלק שהוא ודאי מצווה. אדם מניח תפילין, כולו עסוק במצווה. אדם לומד תורה, זה כל מצווה. ויש חלק מאוד רחב בעולם, זה נקרא קליפת נוגה, זה כל הדברים הפרווה. נגיד כיסא, כיסא זה רע או טוב? תלוי. אם תשים את זה למישהו באף, זה רע. אם תשב עליו, זה טוב. כלומר, כל העולם הזה, כמעט כולו, זה קליפת נוגה. והעבודה שלנו, זה לא סתם נקרא קליפה, כי זה משהו קליפתי, זה משהו פרווה כזה. כן? זה לא ממש הפרי, זה לא מצווה. זה כל הדברים, אוכל, כל הגשמיות. והעבודה שלך בעולם הזה, זה לקחת את הדברים בעיניים האלה, הקליפת נוגה, ולהשתמש בהם לדברים טובים, עד אתה מעלה אותם לקדושה. השתמשת בהם לדברים רעים, הורדת אותם. אותו דבר במאכל. אדם לקח מאכל ולא בירך, הוא לקח קליפת נוגה, הוריד אותה. הרב קוק יש לו, הוא מעריך בספר שולך, מה קורה אם אדם נגיד, לא בירך בכוונה, או חס ושלום, לא בירך, איך הוא מתקן לזה רוחנית? איך הוא מעלה את זה לקדושה? אבל אדם לא בירך, הוריד את זה. בירכת, העלית את זה. בסדר? עכשיו, שאתה מברך, אומר כאן, הבני יששכר, הפי המקובלים, רבי חיים ויטל מביא את זה בשערי קדושה, אתה מברר את הטוב מן הרע. כלומר, יש לך, נגיד, את התפוח. כן, הרי זה שאלה שכל המקובלים שואלים, איך יכול להיות שאתה אוכל תפוח, אתה ממשיך לחיות? הרי עיקר האדם זה נשמה. אז אמרתי, אדם לא אכל תפוח, לא אכל שום דבר, פתאום נשמה יוצאת. כן אכל, הוא נשאר. נכון שמדעית עכשיו תסביר לי, נכנס לו קילוגרמים וזה, אבל זה, מה, נשמה יוצאת בגלל שלא היה מאכלים? אלא מסבירים המקובלים, שאדם אוכל, אז יש כאן שתי הזנות. יש הזנה של הגוף, שזה גוף המאכל, ובכל מאכל יש אור רוחני שמחיה אותו. כי אם לא היה לו אור רוחני שמחיה אותו, הוא לא היה קיים. הרי כל דבר בבריאה יש אור רוחני שמחיה אותו. ושאתה מברך בעצם מה אתה עושה, אתה מסיר את הקליפות הרוחניות שיש במאכל, ומברר מתוכם את הניצוצות הקדושים, וזה מה שמזין לך את הנשמה. לכן אחרי אכילה דקדושה, כמו שראינו, אדם שאוכל בקדושה, פתאום הוא מרגיש יותר חזק רוחנית. איך הוא מרגיש יותר חזק רוחנית? כי התווספו בו ניצוצות. לכן גם, אנחנו נראה את זה גם בהמשך, לכן למסבירים המקובלים, שיש אנשים שלא אוהבים את כל סוגי המאכלים. הילד שלך לא אוהב קצ'ופ, למה הוא לא אוהב קצ'ופ? והילד השני כן, הוא אומר כי יכול להיות, ולא יכול, ככה מסבירים על פי העומק, שבגלל כל העניין של האכילה זה לברר את הניצוצות הקדושים שיש בתוך המאכלים, יכול להיות שהוא לא צריך לתקן את המאכל הזה, כי זה לא קשור לתיקון הנשמתי שלו. אז משמיים יגלגלו שהוא לא אוהב את המאכל הזה. ממש. על טעם ואיך אין מה להתווכח, נכון? זה צד רוחני. לכן שאדם מברך מה הוא עושה בעצם, הכל... נכון? בגלל זה, כי זה תיקון רוחני. לכן אומר עץ הדעת טוב ורע, כל העולם נהיה, אחרי את האדם הראשון, הכל נהיה מעורבב טוב ורע, יש כאן דפים מי שרוצה, אחרי תחילת החטא הכל התערבב, ושאדם מברך בעצם, אתה מברך את הטוב מן הרע. לכן אומר הבני יששכר, מבשרי אחזה אלוקה. מה שקורה לנו בצורה גשמית, זה מה שקורה בצורה רוחנית. מה קורה לנו בצורה גשמית? אתה אוכל, אומר הבני יששכר, מה קורה לך כרגע בקיבה? יש התבוררות. הדברים הטובים הולכים לגוף, מה שלא טוב, יוצא מהגוף. אותו דבר זה נעשה רוחנית בברכה. כשאתה מברך, אתה לוקח את הניצוצות הקדושים, וכל הרע יוצא החוצה הפסולת. אז רואים שלפי העומק, כל הסוגיה של ברכות הנהנים, זה הסוגיה של תיקון העולם, בירור הניצוצות זה נקרא. כמי חצת הדעת, הניצוצות הקדושים התפזרו בכל העולם, ושאתה לומד תורה ומקיים מצוות, אתה כביכול אוסף אותם. כן? ושאתה אוסף אותם, אתה מקרב את הגאולה. מתי תגיע הגאולה? שכל הניצוצות יעלו עם קומם. כן? לכן גם אני לא הבאתי את זה כאן, שהבאתי את זה, אני לא זוכר אפילו, לא הבאתי את זה. יש צלח, הנודע ביהודה בספרו ציון לנפש חיה, מאוד, כך הוא מסביר גם את העניין של מצרים. חז"ל אומרים שעם ישראל יצא ממצרים, הוא רוקן אותם מכל הגשמיות שהייתה בה. הוציאו איתם את כל השלל, נכון? וחז"ל מדמים את יציאת מצרים, שרוקנו את מצרים ועשינו אותה כמצודה שאין בדגן. כמו האדם שרוצה לתפוס ציפור, אז מה הוא שם? שם פירורים כדי שהציפור תגיע. אנחנו רוקנו את כל מצרים. אומר הצלח, מה זה העניין הזה שרוקנו את כל מצרים? אומר, זה לא רק בגשמיות, אומר גם ברוחניות. אומר, בגלל שכל העבודה על פי הקבלה, מה זה בעולם הזה, זה להרים את הניצוצות שנפלו בחטא אדם הראשון, נפלו אורות רוחניים, ועל ידי תורה מצוות אתה מעלה אותם. אז עם ישראל שהיה במצרים, הכוונה שהוא רוקן אותה, דומר, הוא העלה את כל הניצוצות שהיו בה. ולכן על פי זה הוא מסביר את האיסור שכתוב בתורה שאסור לרדת למצרים יותר. אתה נכון? יש שלב מהתורה. אסור לרדת למצרים. למה אסור לרדת למצרים? כי אין מה לתקן שם. ואם אתה תרד למצרים ותעשה חס ושלום עבירה, אז אתה מפיל שם עוד פעם ניצוצות. לכן הוא אומר, אל תשוב במצרים, כבר תיקנו אותה. כן? ויש את זה המון עריכות, הרבי נחל מסביר שזה החידוש של מתן תורה, שהוא אומר שאחרי מתן תורה, החידוש של ארץ ישראל ומתן תורה, שאם אתה לומד תורה בארץ ישראל, אתה יכול לברר ניצוצות גם שאתה לא נמצא באותו מקום. הוא אומר, למה יש את כל הגלויות על פי המקובלים? למה מסעד התפזר בכל מקום בגלובוס? בגלל שאתה צריך להרים את הניצוצות בכל המקומות בעולם. אבל אחרי שהגענו לארץ ישראל, בגלל שארץ ישראל היא המובחרת שבארצות, אתה יכול ללמוד כאן תורה ואתה מברר עכשיו ניצוצות באלסקה.
מבט של עונש למבט של שליחות.
נכון, שליחות, נכון, זה שליחות. ככה הוא עומד... הרמב״ם עצמו כותב על עצמו, אני רבי משה בן מימון, שעובר על שלוש שלבים ביום.
מה אתה אומר?
כן, אבל הוא לא באמת עבר, באמת היה לו יותר, היה לו יותר להיות במצרים, למה הוא כתב איזה שלא ילמדו איזה ממנו, זה לא כזה פשוט, הרב עובדיה הלך כדי לחזק יהודים, נכון. יש בזה סוגיה גדולה, מתי מותר לרדת במצרים, מתי לא, נכון, זה סוגיה. על כל העניין הזה שבורא הניצוצות, זה הפי המקובלים, זה אתה מתקן עולם ומלכות שדי בזה שאתה מברך. כי אתה עכשיו מקרב את התיקון של הבריאה. בגלל שיש לנו עוד 5 דקות, אני נראה את הקטע למטה, הבאתי את זה למטה, 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 רק בהערה, כף החיים, סתם, הערה מעניינת, זהו, זה מפורסם. יש מחלוקת מאוד גדולה בין המקובלים לפשטנים, האם מותר להגיד ברכת האילנות בשבת. אדם עכשיו רוצה להגיד ברכת האילנות בשבת, מה הבעיה? לפי הפשט אין שום בעיה. וככה גם נפסק להלכה. המקובלים אומרים, איך? עושים את זה, נכון. אבל המקובלים אומרים, אסור לעשות, חלק מהמקובלים, אסור לברך ברכת האילנות בשבת. למה? אומרים, כמו, איסור בורר. כמו שאסור לברור בשבת מתוך המאכל, יש לך עכשיו, נפל לך, לא יודע, יש לך אורז מורבב עם משהו, אסור לך לברור את מה שאתה לא רוצה. נכון? אז אותו דבר, בברכת האילנות, שלפי הקבלה, מה אתה עושה בברכת האילנות? אתה מברר את הנשמות המגולגלות, אתה עושה להם עלייה רוחנית. אז זה, אתה עושה בירור רוחני, אז אסור לעשות בורר ברוחניות. כמובן שהפוסקים חולקים על זה, אומרים אין בורר ברוחניות וכו' וכו'. רואים כאן רק את העיקרון, אותו דבר. כל העניין שבירור הניצוצות, המקובלים ממש ככה רואים את זה. ביקות הנהנים, וכל העניין של הברכות, זה בירור הניצוצות. בסדר? אוקיי. לפי זה אני ממשיך, נראה את הקטע הבא ונעצור ברב צדוק. בשבוע הבא כבר נתחיל ממש את עיקר הסוגיה שלנו, להסביר מה זה ברוך, מה זה אתה, מה זה השם, כל מילה בברכה. אבל רק נגמור את רב צדוק ונעשה סיכום. אומר רב צדוק הכהן בספר של דברי חלומות, יש לו ספר פילי, דברי חלומות. מה זה דברי חלומות? רב צדוק עצמו הוא כולו פלא פלאים. בגיל 16 הוא התחיל לכתוב את הספרים שלו, באמת נשמה משהו לא מוסבר, משהו נשמה אדירה, ויש לו ספר שלם שקוראים לו דברי חלומות, שזה חידושים שהוא אמר שהוא ראה בחלום, ושהוא קם ונזכר בהם הוא כתב אותם. אז הוא כותב שם ככה, במוצאי שבת קודש של פרשת שמות, חלם לי שחכם אחד היה דורש ומדקדק על פסוק, ואכלת ושבעת ישמרו לכם פן יפתה לבבכם. אז הוא חלם בחלום שהוא רואה איזה חכם אחד שניסה להסביר את הסמיכות של הפסוקים של ואכלת ושבעת ישמרו לכם פן יפתה לבבכם. למה זה כתוב אחד עד השני? וגם הלשון יפתה לבבכם, יפתה משמע שזה קורה ממילא, לא, שאתה לא עשית פעולה, אתה תאכל ותשבע ופתאום יפתה לבבך בצורה ממלאית. היה צריך להיות כתוב שאלו לומר תתפתו בלבבכם, מה זה יפתה לבבכם? ואותו חכם אמר לו בחלום שכבר דקדקו בספרים על זה, והוא היה אומר איזה תירוץ על זה שאיני זוכר. זאת אומרת, אני לא זוכר את התירוץ של אותו חכם בחלום, עכשיו הוא מוסיף את מה שהוא אומר. ואני הייתי משיב על זה בזה הלשון, מי שטעם טעם יראת חטא מימיו ונכנס בדקי החסידות יודע כי התחלת החסידות לקדש אכילתו שיהיה בקדושה. אומר א' ב' של להיות חסיד זה קודם לאכול בקדושה, וכמו שכתוב בספרים, לאכול בקדושה זה גם יש דרגות למטה למעלה. דבר ראשון זה מתחיל לאכול בסבלנות, בנימוס, ככה כתוב ממש, לאכול בנימוס, בנחת וזה, אחרי זה לכוון מאוד בברכות. זה א' ב' של החסידות, כמו שאמרנו. למה? כי אתה לוקח את הדבר הכי גשמי ומביא אותו למקום הכי רוחני. אני מדלג על הסוגריים, לא, איפה זה? צריכה דילגתי, כן. כמו שכתב בתנא דבי אליהו רבה, עד שאדם מתפלל על דברי תורה שיכנסו לתוך מאיו, יתפלל על אכילה ושתייה יתרה, שלא ייכנס לתוך מאיו, היינו שלא בקדושה. רק שיתפלל שהכל יהיה בקדושה, כמו רבי שנהנה מכל העולם הזה רק בקדושה. כי הסביעה מתאוות אכילה שלא בקדושה, אדם שאוכל וסביע בצורה של גרגרנות, זה גורר אבון, זה גורר לו מידות לא טובות. כמו שאמרו בברכות, מה שאמר מרדכי, מה לקרסה זינה בישו, כמו שנאמר, פן תאכל וסבעת ורם לבבך ושכחת. וככה רב צדוק בחלום הסביר את הסמיכות של הפסוקים. אומר, מה זה ואכלת וסבעת ובירכת ישמרו לכם פן יפתה לבבכם? זה לא סתם סמוך אחד לשני. ואכלת וסבעת ובירכת, תבדוק איך אתה אוכל, כי אם אתה תאכל לו בקדושה, יפתה לבבכם. פתאום אתה תגיד שהלב שלך, היראת שמיים שלך קצת יותר חלשה. למה? כי לא אכלת בכוונה. לא ביררת את הניצוצות בצורה טובה, ואתה מרגיש שזה ירידה, אתה מרגיש יותר גשמי. וכו' וכו'. עד כאן מה שנשאר רשום עדיין במחשבתי בהקיצים משנתי. זה מה שאומר שהוא חלם בחלום. כן? אז אני עושה סיכום מה ראינו, ובדי נעצור. עד עכשיו ראינו רק את החשיבות, אחרי זה בעזרת השם שבוע הבא יותר נסביר מה זה המטבע הברכה, מה זה כל מילה בברכה. ראינו את החשיבות ללמוד ביקות הנהנים, ואת החומרה שאדם אוכל בלי ברכה, ואותו דבר המעלה הגדולה שאדם זוכה לה, שהוא מברך בכוונה. ראינו שתי טעמים עיקריים, למה צריך לברך? ראינו את הטעם על פי הניגלה, שהגמרא אומרת סברה פשוטה של הכרת הטוב, וראינו עוד טעם של לחדד לך את האמונה, שאתה מברך, אתה זוכר את הקדוש ברוך הוא בכל מעשה מעשה שאתה עושה, אתה מודע לזה שהקדוש ברוך הוא מקור כל ההנאות שיש לך בחיים, וככה אתה מאיר את החיים שלך באמונה שזה מטרת הבריאה. ועל פי המקובלים אמרנו שמחת אדם הראשון הכל יתערבב טוב ורע, ובכל דבר בעולם יש טוב ורע, ושאתה לוקח דבר גשמי ועושה איתו דבר רוחני, אתה בעצם מברר, עושה ביאור בין הטוב לרע, אתה מתקן אותו ומעלה את הניצוץ הזה לקדושה. וזה כל סוד ברכות הנהנים. ולכן אדם שהוא מברך, אז הוא זוכה להערה רוחנית, כי הוא בירה את הניצוץ הקדוש, הוא חייל לו את הנשמה, ושלא, זה מוריד אותו למטה. שריכם ישראל.